היי, וברוכים הבאים לסדרת מוצרלה AI מבית מוצרלה. המקום שלכם להעמיק, להתמקצע ולהתעדכן על ניהול מוצר בישראל. בסדרה, שמונגשת לראשונה גם בווידאו, אנחנו עוסקים בחיבור של AI לעולם ניהול המוצר, בשיחות הכי פרקטיות ותכלסיות עם אנשי המוצר המובילים בישראל. אני יוני, ואיתי נמצא יובל חיימוביץ', מובייל ליד ב-AI 21 Labs. היום בפרק נפצח ביחד את השאלה איך להעצים יתרון תחרותי בשוק ה-Generative AI. נלמד איך יוצרים בידול מוצרי בשוק כל כך צפוף, מה הדרך הטובה ביותר לעקוב אחרי מתחרים חדשים, מהו האיזון האופטימלי בין השקת בשורות חדשות לבין אופטימיזציות של המוצר הקיים, וגם איך מנצלים את העובדה שיש למוצר שלכם מתחרים חזקים לטובתכם. יובל מנהל מוצר עם למעלה מ-12 שנות ניסיון בעולמות המוצר, עבד 6 שנים בוויקס שם שימש כמנהל מוצר בוורטיקל המלונאות ובאפליקציות המובייל של וויקס. לאחר מכן עבד יובל בגרדיו בתפקיד של Head of Product, ובשנת 2022 הצטרף יובל ל-AI21, שם ניהל תחילה את וורטיון אקסטנשן, וכיום משמש כמובייל ליד בוורטיון פור iOS. אז הגיע הרגע, בואו נתחיל. אז שלום יובל, מה שלומך?
היי יוני, מה קורה?
בסדר גמור, כיף שאתה פה בעוד פרק שלנו במוצרלה AI, בבית הפודקאסט מוצרלה.
תודה שהזמנת אותי.
בכיף, בכיף. ושהיום יש לנו נושא, אני תמיד אומר את זה, אבל היום שזה באמת נושא חם, שמעניין הרבה מנהלי מוצר, מנהלות מוצר, סטארט-אפיסטים, חברות, כאילו זה כזה מה שנוגע בכולם.
הדבר.
וזה באמת הנושא של היתרון התחרותי. ואנחנו נעשה בפרק לפצח את השאלה של איך לייצר או להעצים יתרון תחרותי בשוק שהוא, אפשר להגיד שהוא תחרותי, בלשון המעטה, שוק ה-AI בכלל או שוק ה-Generative AI בפרט. וככה לפני שרגע נצלול באמת לעומק של הדברים, אני אשמח ככה שתספר בקצרה על AI21, מה אתה עושה שם בתור מובייל ליד, ככה למי שלא מכיר.
אז ככה, אז AI21 היא אחת החברות הבודדות בעולם, היחידה בארץ, שבעצם מפתחת מודלי שפה גדולים וקטנים, עם מיין פוקוס של אמינות ודיוק, זה אחד הדברים שאנחנו מאוד מאוד מאמינים בהם. אנחנו משרתים מגוון רחב של לקוחות, של יוזרים, החל מ... חברות גדולות, enterprises, חלקם מה-Fortune 100, ועד יוזרים, יוזרי קצה בעולמות ה-B2C באמצעות וורטיון. אני הצטרפתי לחברה וניהלתי את האקסטנשן של וורטיון, והיום אני מתפקס במובייל, אני מובייל ליד בחברה. ווורטיון, למי שלא מכיר, אני מניח שכולכם מכירים, הוא מוצר הדגל שלנו עם יותר מ10 מיליון משתמשים, זכה כתוסף מוביל בחנות של כרום, וזה בעצם מאפשר לעזור ליוזרים לשפר את הפרודקטיביות שלהם באמצעות AI, בכל מיני משימות יומיומיות של כתיבה ועריכה וקריאה. הכלי בעצם מתחבר לכל מקום שאתה עובד בו, שכל אחד עובד בו, ומאפשר לשכתב את הטקסט או ליצור טקסט אפילו מאפס באמצעות Gen AI, וככה להביא אותך לטקסט מדויק, נכון, תחבירית, באנגלית. זה מוצר קסום.
אני יכול להגיד שאני משתמש, מעריץ, ותיק.
גם אני, עוד לפני שהצטרפתי.
וואלה, זה תמיד כיף ככה להצטרף למוצר שאתה מעריך ואוהב בדיוק. אז כן, אז רגע לפני הכל, שהשאלה מתבקשת היא, מה מבדל או בידל אתכם עד היום משאר המתחרים המרכזיים, ויש מתחרים, ובכלל גם אולי תרחיב לנו ותדגיש מי הם אותם מתחרים ישירים שלכם בוורטיון או ב-AI21?
אז מבחינת החברה עצמה, אני חושב שאחד היתרונות והנקודות שמבדלות, זה אותה התייחסות לשני סוגים של משתמשים, של לקוחות. אנחנו יודעים לתפור פתרונות מאוד מאוד ממוקדים, מודלים מוכווני מטרה ללקוחות מסוימים בעולמות ה-B2B, ועד לצרכני הקצה בוורטיון בעולמות ה-B2C. יש לנו גם ידע וניסיון בפרודקטיזציה של ה-AI וליצור חוויות טובות. דיברתי על אמינות, שוב פעם, זה אחד הדברים שבאמת מבדלים אותנו. אנחנו לא נוציא תשובות לא נכונות, אנחנו מאוד מאוד, מאוד, מאוד דוגלים בזה. פלט מדויק, איכותי, מהיר. אם אנחנו מסתכלים שנייה על וורטיון, אז וורטיון הוא כלי למקצוענים. שמשתמשים בו ביום-יום בעבודה שלהם, חלקם גם סטודנטים, עולמות האקדמיה. אם אנחנו רוצים לדבר על מתחרים של וורטיון, אז אני דווקא הייתי מתייחס לגרמרלי או לג'ספר, שבג'ספר זה טיפה יותר ממוקד לאנשי שיווק, אבל אלה המתחרים.
כן, לא, זה באמת שוק ששוב, גם יכול פתאום לקפוץ עוד מתחרה, ופתאום מישהו שבכלל לא היה בתחום הזה נכנס, ואנחנו עוד רגע ניגע ממש באמת איך אתם מנהלים את המאבק הזה, ואת הציפייה סביב המתחרים. אבל רגע, אני אקח אותך קצת אחורה בזמן, בזום אאוט, לרגע שבו ב-OpenAI ככה החליטו ככה לפרסם ולשחרר לעולם את ChatGPT, ואיתם עוד פלטפורמות הגיעו ועוד ענקיות. איפה זה תפס אתכם, איך זה השפיע, אם זה במחלקת המוצר או בכלל בארגון כולו מבחינה אסטרטגית?
אז אני אתחיל באנקדוטה מעניינת. אני, כשהתחלתי לעבוד בוורטיון, זה אותו חודש ChatGPT יצא לאוויר.
ממש כזה...
Welcome כזה, כן. אז בהמשך להתאקלמות החיובית בחברה, וללמוד את כל המטריה וקולגות, עניינים, מתמודדים עם באמת יציאה ושחרור של מוצר מאוד מאוד משמעותי. אז זה די מעניין. זאת אומרת, כאילו, כן, אני מבין מחשבות של פתאום, אוקיי, יש שחקן מאוד מאוד חשוב שמביא בשורה, אבל אני חושב ש... וזה לכל אנשי הפרודקט שבינינו, להבין שגם כשיוצא מוצר כזה, ולהבין שיש תחרות משמעותית, תחרות היא לאו דווקא דבר רע. אני חושב שהיציאה של ChatGPT הקפיץ את התעשייה. הובילה למצב שהמון המון מוצרים ופיצ'רים משתחררים על בסיס יומיומי, וגורם לנו להפריה ולהבין במה אנחנו רוצים להתמקד, במה אנחנו רוצים להיות טובים יותר. אז אני חושב שבסופו של דבר זה מאוד מעשיר ביום-יום את העבודה, וגם נותן לנו באמת את הפוקוס שאנחנו מחפשים.
זה בעצם שימר בצוותי מוצר רגע את האש הזאת, שכל מה צריך להיות רגע ב... לא יודע אם באלרט, אבל בכזה, בתחושה של גם להסתכל על המתחרים וגם לראות איך אני מחדש, ואיך אני יוצר ערך.
זה גורם לנו להמשיך להתמקד בקור שלנו, ב-DNA שלנו, שאני חושב שנרחיב עליו במהלך הפרק, על היכולות שלנו להיות באמת איפה שהיוזרים שלנו נמצאים עם וורטיון, ולהמשיך לשפר את היכולות האלה. אז אני חושב שיש בזה המון המון דברים חיוביים.
מעניין מאוד. והתחלנו ככה לגעת באמת בנושא של המתחרים, והגיעה שאלה, ככה לפני כל פרק אנחנו אוספים כמה וכמה שאלות מהקהילה של מוצרלה, והיו כמה שאלות, בחרתי אחת שלדעתי סופר מעניינת. איך אתם בוורטיון ניגשים בכלל למפות את המתחרים? כלומר, השוק היום הוא מאוד תחרותי, כל שבוע, שבועיים יוצאים עשרות פיצ'רים חדשים ומוצרים חדשים, וגם לפעמים צריך לדעת מה קורה, מה יקרה עוד רבעון במתחרים האחרים. איך אתם ניגשים לזה אצלכם בצוות, או בכלל אתה כמוביל מוצר?
אז התופעה שבאה בעקבות באמת ההתפוצצות של השוק הובילה למצב שהיום ניתן יחסית בקלות להטמיע יכולות AI בכל מוצר, לפתוח או להקים מיזם חדש שמבוסס AI, וזה באמת יצר מצב שכל יום, כמה פעמים ביום, אנחנו מגלים על פיצ'רים חדשים, מוצרים חדשים, וזה מאוד מעניין. אז אני חושב שצריך להתחיל קודם כל בלסנן את הרעש ולהרגיע, ולהבין באמת האם אותו פיצ'ר, האם אותו מוצר, הוא מהווה איזו תחרות מסוימת עבורנו, וזה בא בשני אספקטים. יש את האספקט הטכנולוגי, שננסות להבין רגע מה האיכות של האוטפוט, מה עומד מאחורי הדברים, ויש את המוצר עצמו, את החוויה עצמה. ולדברים שאנחנו בודקים, זאת אומרת, אנחנו אחרי הסינון הראשוני, אנחנו מנסים להבין שנייה, האם המוצר הזה יכול להוות איזו תחרות, ואנחנו כאנשי מוצר בודקים אותו, מנסים להיות הפרסונה שמשתמשת במוצר, לנסות להבין את החוויה, לנסות להבין מה הבידול בינינו לאותו מוצר, והאם באמת הם משפרים את חיי היום-יום, ומשם אני יכול להבין רגע האם זה רלוונטי או לא.
כן, ונגעת ככה בסינון רעשים נקרא לזה, אז אני לוקח אותנו לרודמפ של דעתי, זה משהו שהוא די טבעי עוד לפני, בכלל לא קשור ל-AI, ובפרט בעולמות של ה-AI וה-Generative. איך אתם מנהלים קדימה את היוזמות ברודמפ? כלומר, שוב, יכול לקרות מצב שפתאום תיכנתם איזשהו פיצ'ר, איזושהי יוזמה, ואז הגיע, אם זה גוגל או OpenAI, או אפילו סטארט-אפ יותר קטן, ובעצם בולע במרכאות את השוק בדומיין המאוד ספציפי הזה. אז איך זה משפיע לכם על, על הניהול של הרודמפ והיוזמות שלו?
אז תחרותיות ותחרות היא חלק מהמרכיב, או מרכיב מהתהליך הגדול יותר והארוך והמורכב יותר של, של להכין רודמפ, ובעצם מתייחסים להמון המון המון משתנים. אז במסגרת אותה תחרות אנחנו מבינים רגע מה מעניין, זאת אומרת, ולעשות גם להשוות על סמך הבידול שלנו, כן? אם אנחנו מסננים את אותם רעשים, אוקיי? ומנסים להבין שנייה מה הקור שלנו, מה ה-DNA שלנו, שהוא אגב לעבוד בכל מקום שהיוזר נמצא, בהמשך לאיכות התוצאות והאוטפוטים שלנו, אז אני חושב שאפשר לנסות להבין לאן אנחנו רוצים לכוון מבחינת מוצר. אני יכול לתת דוגמה דווקא מעניינת מהמובייל, מהאפליקציה שלנו. תחרות באמת ממתחרים מאוד מאוד גדולים, גוגל הכריזה שהיא מכניסה AI למוצרים שלה בזמנו, כן, כבר עכשיו הכל בחוץ, ומייקרוסופט מן הסתם עם Open AI, ואנחנו באפליקציה, המטרה שלנו לעבוד בכל מקום שאתה כותב, ובין השאר גם במיילים. יש לנו איזה פער בלהבין איפה אתה כותב. אנחנו לא, אין לנו את הגישה להבין את הקונטקסט, ובגלל זה כשיש טקסט פתוח, אנחנו יודעים לסרוק את הטקסט ולתת לך הצעות לפרפרייזינג. ואז חשבנו על איזה יתרון או על איזה הזדמנות מעניינת, במקום שאנחנו כן יכולים לזהות את הטקסט, אוקיי? כן. כשאתה רושם מיילים, כשאתה עושה ריפליי, אז אתה, יש, נפתח כל הטקסט, ואנחנו יכולים להבין אם, 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 אם זה מייל או משהו אחר. ואז אתה שואל את עצמך, אבל רגע, בתכנון עצמו, למה להשקיע בזה? הרי גוגל ומייקרוסופט בטח התמחו במוצר הזה בילטין, אבל במחקר שעשינו הבנו שעדיין רוב היוזרים משתמשים באימייל קליינטס, ב-iOS, במייל המקורי של אפל. ושם הבנו שיש לנו אפשרות לתת את הפתרון הזה בצורה מאוד מאוד מהירה, להשתמש כמובן ב-API'ים הקיימים שלנו, במודלים שלנו, ואנחנו די מהר הוצאנו יכולת של לזהות את ה-thread של המייל ולהציל לך באמצעות AI כל מיני תשובות מדויקות לטקסטים. זה יצא החוצה וזה די מרשים, זה מגניב.
לא, זה נשמע מאוד מעניין, וגם את לזהות את ההזדמנות שאתם, יהיה לכם שם את היתרון הזה, את התחרותי.
זה שילוב, אגב, אם אנחנו מדברים על רודמפ, על המרכיבים שלו, זה שילוב של להבין את השוק, להבין מעבר לגוגל ולמייקרוסופט, להבין שנייה באמצעות דאטה שהוא זמין לכולם, במה משתמשים. אז זה היה פיצוח נחמד.
ובאמת גם התחרות הזאת, אני מניח, משפיעה על הקצבים. כלומר, אם, לא יודע, אם פעם היינו, יש את הפריבילגיה למוצרים ככה, לקחת את הזמן ולדעת שכן, ברבעון הבא רק או עוד חצי שנה, עוד חודשיים, המתחרה יעשה איזשהו מהלך. היום, שוב, ההנגשה של הטכנולוגיה מאפשרת לרוץ הרבה יותר מהר. איך זה משפיע לכם על הקצבים באמת בוורטיון של ההוצאה של פיצ'רים חדשים או יוזמות חדשות?
אז קודם כל, ההתפוצצות הזאת בעולם ה-AI הובילה אותנו, כן, לחשוב על, על, על עבודה יותר מהירה, לנסות דברים כ-POCs קודם, ואנחנו עושים את זה לא מעט, לפעמים גם פנימית אצלנו, לפני שאנחנו משחררים, אבל גם בחוץ. זה מאפשר לנו, יותר נכון, היכולות שלנו, גם הרקע והניסיון והמודלים שלנו מאפשרים לעשות איטרציות יחסית מהירות כדי לבדוק היפותזות. אבל אם אנחנו מדברים על אופטימיזציה, זה משהו מאוד מאוד פנימי במוצר AI ספציפית, על מודלים, אתה יודע, עושים כל הזמן אופטימיזציות, מאמנים מודלים, משפרים מודלים, וזה גם בא לידי ביטוי בשיפורים נקודתיים במוצרים עצמם שהם בחוץ, ולפעמים אופטימיזציה במוצר או ב-AI מאחורי המוצר יכול להזיז את המחט בצורה משמעותית. אני חושב שיש פה בלנס, אנחנו צריכים לשמור על בלנס בין אופטימיזציות לבין הבשורות החדשות שאנחנו חייבים להביא ולדלבר, ושוב פעם, אני חושב שהרקע והניסיון והדברים שכבר מוכנים נותנים לנו, מאפשרים לנו, אנחנו נהנים מעבודה יותר מהירה ובאמת שחרור יותר מהיר של מוצרים.
כן, זה לגמרי באמת נשמע שהאיזון הזה והבלנס הוא הדבר האופטימלי. ואני רוצה ככה טיפה קדימה לעתיד. דיברנו על הבידול ועל היתרון שלכם, ומעניתי לדעת מה אתה עושה או אתם כצוות מוצר כדי להמשיך ולייצר את אותו בידול מוצרי, יתרון תחרותי, ולוודא שעדיין ידכם על העליונה ובאמת שתמשיכו להוביל בקטגוריה הזאת, בין אם בעולם מוצר או בכלל כמוביל בארגון.
אז בוורטיון יש לנו DNA מאוד מאוד ברור והחלטות מוצריות של לעבוד בכל מקום שאתה נמצא בו, לשמור על אמרסיביות, לעזור ליוזרים במשימות היומיומיות שלנו, וזה מה שמפקס אותנו. זאת אומרת, מפקס לאיפה אנחנו רוצים להתקדם. אנחנו מאמינים כמובן, בנוסף ליכולות ה-AI, אנחנו מאמינים שזה מפקס אותנו בקבלת ההחלטות, ואיך אנחנו רוצים להמשיך את המומנטום ולשמור על עצמנו כמובילים בקטגוריה. אגב, גם במובייל, כן? הרעיון של לעבוד בכל מקום קיים עם המקלדת שלנו, באקסטנשן כמובן. והפוקוס הזה הוא בריא לנו, כי אנחנו יודעים שאנחנו אמורים לתת פתרונות של פרודקטיביות בכלים הפופולריים שרוב האנשים משתמשים בהם. ולכן המיקוד הזה גורם לנו להתמקד בנקודות האלה, וגם שם יש פיצוחים מעניינים. אני יכול גם לתת לך דוגמה מעניינת, שקצת אחרי ש-ChatGPT שוחרר, אז היה שם המון המון התייחסות לנושא של מה המקורות. זאת אומרת, אתה מבקש איזה, אתה שם איזה פרומפט, ואתה מקבל תשובה, מאיפה התשובה? כמה אני יכול לסמוך על התשובה הזאת? ואני חושב ומה שיצאנו איתו לפני, אני חושב כמעט שנה, מוצר שנקרא Spices, שמאפשר לי בתור כותב טקסט, להעשיר את הטקסט שלי בכל מיני תוספות מג'ונרטות באמצעות AI, בטקסט שאני כותב, זאת אומרת, באמצעות כזה מעין כפתור שמתווסף לי בסוף הטקסט, אני יכול להגיד למוצר, תוסיף לי איזה עובדה, תוסיף לי עובדה, או תוסיף לי איזה פרט סטטיסטי. ושם לנו פיצוח מעניין של לדבר על המקור, ולהציג את המקור. וזה נותן איזו תחושה של AI שאפשר לסמוך עליו. וזה ניצול ממש מעניין, ופיצוח מאוד מעניין של, של, של אותה בעיה ובידול ש, 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 שקיים אצלנו בלהיות שם, איפה שהטקסט נמצא. לקחנו את זה אפילו עוד לקצה, כשיחסית בקלות, באמצעות הדברים המוכנים שלנו, הצלחנו להכניס את זה די מהר, דרך האקסטנשן, לג'י-דוקס ולג'ימייל, כך שהיום אפשר להשתמש בזה גם בכתיבה בכלים האלה, ובזמנו זה אפילו הקדים את גוגל ביכולות ה-AI במוצרים שלהם.
זה כאילו, זה מרגיש לי שזה ממש עוד איזה, נקרא לזה משהו, בולט ב-R&R, שככה כל מנהל מוצר צריך כל מיני לחשוב איך להמשיך ולייצר אותו יתרון תחרותי, אותו בידול, שוב, בסביבה שכל רגע יכול לקרות משהו שפשוט מוחק מוצרים או עושה להם שיפטינג גדול. ואנחנו ממש רגע לפני המעבר לסבב AI ככה קליל ומעניין. מה הטיפ שלך למנהלי מוצר, למנהלות מוצר, בחיבור הזה בין AI לעולם המוצר?
אז עולם ה-AI הוא בהתפוצצות. ואינפלציה של מוצרים, אנחנו רואים באמת המון המון מוצרים שיוצאים, ויש גם טרנד שהוא מאוד מאוד גם טבעי של א', להכניס מוצרי AI למוצרים קיימים, או יכולות AI למוצרים קיימים, וגם להתבסס או להקים מוצר חדש מאפס. כמובן שליזמים שרוצים ליצור מודלים מאפס, הסיטואציה טיפה יותר מורכבת, אבל כשאתם רוצים להכניס מוצר AI, אני ממליץ לכם כזה להתרחק מהקלישה של אוקיי, הכנסתי מוצר AI רק לשם הטרנד, אלא באמת לחשוב שנייה, איך אני נעזר ביכולות שהיה יכולים לספק לי, בלהקל על היוזרים שלי בכל משימה שקיימת במוצר שלי. לעשות את זה בצורה חכמה, לגשר בין הצד הטכנולוגי לבין הצד החווייתי, לקצר תהליכים ולתת value אמיתי, לא סתם איזה ישות מסוימת שאפשר לדבר איתה, אלא ממש לחשוב על זה לעומק.
כן, כלומר, לא סתם ליצור AI בשביל ליצור AI.
כן, ורואים את זה לצערנו, אבל ומצד שני גם רואים מוצרים שדווקא עושים את זה בצורה טובה.
כן, כאילו כשיש בסוף את ה-use case הספציפי הזה, אתה נותן את ה-value, אז טוב, אז א', זה באמת נשמע לי טיפ מאוד פרקטי, שככה אפשר ליישם עם או בלי קשר, אגב, למוצרי AI, ובפרט בעולמות של הג'נרטיב, שהכל נהיה יותר פשוט, והטרנדים לפעמים משפיעים עלינו יותר מדי. אז תודה על הטיפ. ועכשיו באמת, כן לגמרי, עכשיו נעבור באמת לסבב ככה Generative AI שישבנו ועשינו ביחד עם המוחות מגוגל ומאופן AI וגם AI21, באמת שאלות קצרות, תשובות קצרות, אז נתחיל ככה, פעם היה את השאלות איזה בן אדם אתה, אתה איש של אייפון, אתה איש של גלקסי, אז אני עושה לזה טיפה אדפטציה לעולמות ה-Generative AI, אז מה אתה? אתה יותר קופיילוט, צ'אט GPT, ג'מיני?
אז קודם כל אני ג'וראסיק, כבוד למודלים שלנו, אבל אני דווקא יהיה טיפה מקורי, אני אלך עם מוצר שנקרא פאי. זו חברה שיש לה מודל שפה משלה, שנקרא אינפלקשן, שאני חושב שמה שהם עשו שם, הם יצרו מודל שמתכתב או מדבר עם עם היוזר בצורה מאוד מאוד אנושית. וזה בא לידי ביטוי להמשיך לשאול שאלות, להראות שיש פה איזה משהו שהוא caring לגבי היוזר, זו חוויה קצת מוזרה, אני עדיין לא סגור על הvalue, יש פה value מאוד מאוד נפשי וטיפולי, וזה מאוד מעניין, שווה להתנסות בזה.
ורגע, אני אקח אותך באמת לכלים. איזה כלי Generative AI אתה ככה משתמש ביום שלך כדי באמת להקל על העבודה ולמקסם את הפרודקטיביות שלך?
אז מעבר לוורטיון, שבאמת, אתה יודע, אנחנו נושבים אותו כל הזמן וגם משתמשים בו, גם אנחנו כותבים, אני אפרגן למוצר שנקרא TimeOS, מוצר שעוזר לי ביום-יום לראיין משתמשים. אני מראיין המון המון משתמשים, ואני מוצא אותו עוזר לי א' בארגון לקראת שיחה עם משתמש, וגם בעבודה שהם עשו עם הנושא של התיעוד שיחה וההוצאת תובנות, הם עשו שם עבודה מאוד מאוד יפה, ושפו, מגיע להם.
לגמרי, זה באמת מוצר שככה לוקח את הפרודקטיביות רמה אחת למעלה, ו... כל העולם הזה של ה-Generative AI מוצף במידע, וגם כל הזמן יש עדכונים נוספים ועוד ועוד דברים. איזה ניוזלטר, אתר, פודקאסט, ספר, איזשהו מקור מידע שבעצם אתה באמת משתמש בו ביום יום שלך, כדי באמת לצרוך את התוכן הזה ולהיות על הדברים?
אז יש שני ניוזלטרים שאני מנסה לעקוב אחריהם, אני צריך להשתפר בזה, אבל יש אחד שנקרא AI Valley, שהוא טיפה יותר מתייחס לפן החדשותי, אבל בצורה טיפה יותר כלילה, הוא גם מציף כל מיני דברים שהם קטנים ולא מוכרים ממש בתחילת הדרך, אז מעניין שם לראות את הטייקים שלהם. יש ניוזלטר שנקרא AI Solo Entrepreneur, ששם זה משלב בין עולמות ה-AI לבין קצת עולמות של ה-No-Code וכזה מייקרים. מאוד מאוד מעניין לראות שם את ה-Use Cases שלהם, זה כזה פותח את הראש, וחוץ מזה, אני מאוד עוקב אחרי Product Hunt, אני חושב שביום-יום מי שנכנס ל-Product Hunt רואה את אותה אינפלציה של מוצרים, חלקם מצוינים, אבל זה נחמד לראות, זאת אומרת שפשוט זה הפך להיות הנושא היום-יומי כל יום, אלה המוצרים שהם מככבים ברשימות שלהם. וכמובן מהקולגות. הקולגות שלי, החברים שלי בעבודה, הם אנשים מאוד מנוסים, הרבה אנשי אלגו שמציפים במידע ומלמדים, והם גם מקור מאוד חשוב עבורי.
כן, טוב, אז יצא באמת עם שני ניוזלטרים, פרודקט האנט וקולגות, זה נראה לי תמיד משהו מבורך. ובאמת, אם עכשיו היית, היה לך כזה שרבית קסמים, מקל קסמים, איזה מוצר Generative AI היית ככה רוצה ליצור? לא קשור בכך ל-AI21?
אז לא בטוח שהייתי אני רוצה לייצר, אבל אני חושב שיש איזה צורך לנסות לרתום את הטכנולוגיה לטובת הגיל השלישי. אני חושב שיצירת חוויות של הפגת בדידות, של שיחה, של קרינג, של אולי גם אם חס וחלילה קורה משהו, לחבר לגורם אחר. אני יודע שיש כל מיני התנסויות קיימות, והם עוד לפני פריצת הדרך בעולמות ה-Gen AI, אני חושב שזה תחום מאוד מאוד מעניין, הוא לא צריך להחליף את, אתה יודע, את הביקור ואת הטלפון לסבתא, אבל זה תחום שיכול ממש להועיל לאוכלוסייה הזאת.
כן, זה באמת להנגיש את זה לגיל השלישי, זה נשמע לי גם, גם בעל ערך וגם פוטנציאל והזדמנות.
ומעניין פרודקטית.
בדיוק. טוב, קודם כל מלא מלא תודה, יובל, באמת על, על הטיפים ועל הדוגמאות ועל הסיפורים ככה באמת מהיום שלך. אז כזה... נתת המון חומר למחשבה, באמת, על איך לייצר ולבדל את המוצר שלנו משאר המוצרים, שוב, בעולם שהוא מאוד עמוס סביב עולמות ה-Generative AI. אז תודה רבה שהגעת ושיתפת לנו מהידע שלך.
בכיף.
ותודה לכם, לכל המאזינים והצופים שלנו של מוצרי ל-AI. תמשיכו להאזין, לצפות, לשתף את הפרק עם כל מי שזה רק מרגיש לכם שזה יכול להיות רלוונטי עבורו או עבורה. ותשלחו לנו פידבקים על דברים שאהבתם, דברים שהייתם רוצים שנשפר ונוסיף לקראת הפרקים הבאים. ונתראה בפרק הבא.